רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אובריגדו. זה תודה רבה בפורטוגזית. הייתי בפורטוגל כמה ימים, אבל זו המילה היחידה שאני זוכר, כי תכלס הייתי די שיקור רוב הזמן. יין טוב יש לפורטוגזים. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי אימנואל השקעות, חברה יזמית בינלאומית, מציעה לכם להשקיע בשוק הנדלן בפורטוגל, ולקחת חלק במימון והשבחת נכסים במדינה. למה דווקא להשקיע בפורטוגל, אתם שואלים? התיירות בפורטוגל בשיא של כל הזמנים, כשבפורטו לבדה מבקרים מעל 6 מיליון איש מדי שנה. טיסות הלואו-קוסט, מזג האוויר המצוין, המחיה הזולה, האוכל המעולה, וכן, גם היין, מביאים תיירים רבים לפורטוגל ויוצרים הזדמנויות השקעה חדשות בנדלן. אימנואל השקעות מתמחה בהשקעות נדלן לטווח קצר ופועלת להטמעת תרבות דיור צעירה וחדשנית בסביבה אורבנית. החברה מאמינה שלאמת ולשקיפות יש כוח ומשמעות ולכן מספקת מחיר רכישה הוגן. התרשמתם? היכנסו לאתר הבית של החברה, imanuel-invest.com, והשאירו פנייה.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בעושים שיווק, כאן קובי גור, ולפני שנציג את האורח שלנו, אני אזכיר לכולכם שאפשר למצוא את כל הפרקים הקודמים בנושאים מגוונים ושונים בענייני שיווק באינטרנט. באתר הבית שלנו, ranlevy.com/שיווק, תוכלו גם למצוא אותנו בקבוצת הפייסבוק של עושים היסטוריה, יש כמובן קבוצת וואטסאפ לרשת ועוד המון המון מקומות נוספים. ואני מקווה שתהנו מהפרק הזה, לפחות כמו שאני חושב שאני הולך ליהנות, וזה הזמן להגיד בוקר טוב ושלום לדוקטור צחי חיית.
שלום, כיף להיות פה.
הולך להיות לנו פרק מאוד מעניין, תכף נדבר ונגיד על מה, אבל בוא נציג אותך קודם. אז דוקטור חיית הוא חוקר ומרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת, במרכז הבינתחומי בהרצליה. דוקטור חיית הוא בעל דוקטורט מהפקולטה למדע באוניברסיטת טורונטו, עבודת המחקר, שלו מתמקדת באופן בו טכנולוגיות חדשות מאפשרות ומגבילות זרימת מידע ותמיכה חברתית בין אנשים. בין השאר הפרסומים עוסקים ברשתות חברתיות וחדשנות ותמיכה חברתית, ובנושאים תיאורטיים ומתודים כלליים בהקשר של ניתוח רשתות. תיאור טוב.
כן.
נלקח מהאתר של הבינתחומי. אבל אני מרגיש שזה מאוד נכון, כי זה מה שאנחנו הולכים בעצם לדבר היום, ניתוח רשתות חברתיות.
נכון מאוד, נכון מאוד.
אז אולי נתחיל ממש ממש ברמה של קצת היסטוריה. רשתות חברתיות היו קיימות, או קיימות כבר הרבה זמן.
נכון, אני חושב שזה מעניין שכשאני התחלתי ללמוד רשתות חברתיות, אז כאנקדוטה, אחד הציטוטים הראשונים שראיתי על מחקר שבדק רשתות חברתיות, זה על איזה פרשנים בתלמוד מתייחסים לאיזה פרשנים
וואו,
אחרים.
עד כדי כך
אחורה. עד כדי כך. Okay. ואם חושבים על זה, אני מניח שאפשר למצוא גם דברים קודמים יותר, אבל הרעיון הוא שרשתות חברתיות תמיד היו. ואני חושב שזה נותן לנו איזשהו כיוון ללמה בעצם אנחנו צריכים להסתכל על רשתות חברתיות. כי ברגע שאני מפרשן משהו, איזושהי סוגיה, ואני מסתמך על מישהו אחר, והרבה אנשים מסתמכים על מה שאני אומר, זה אומר משהו על המרכזיות שלי בתחום. אז הרשתות האלה תמיד היו קיימות.
זאת אומרת, זה בעצם איזה סוג של כוכב או רשת מגוונת של אנשים שמחוברים באיזושהי צורה אחד לשני. אם הלכת עד ימי התלמוד, אז שמה זה אני מניח יותר קטן, וזה הייתה הסביבה הקרובה של השכונה, נקרא לזה, או של החמולה.
נכון.
היום עם הטכנולוגיה, ואני מניח שבוא נסתכל אולי ל-15 שנים האחרונות, בטח מאז לידת פייסבוק, לפני קרוב ל-12 שנים, שם זה באמת התחיל להיות יותר מהותי, וגם נתן, אני מניח, כלים לחוקרים לעבוד בצורה יותר מלאה. או
נכון, גדולה. נכון מאוד. אז אני רק אתן עוד איזושהי אנקדוטה קטנה מרשתות חברתיות טרום עידן האינטרנט, שזה תחום, כמו שאתה אומר, הוא היה קיים כבר הרבה מאוד זמן. גרנו וטר, חוקר מאוד מרכזי בסוציולוגיה, יש לו את המאמר הכי מצוטט בסוציולוגיה, זה רוח הציון, והוא בעצם כתב בשנות ה-70 מאמר על The Strength of Weak Ties, כלומר, כמה חשוב לנו לשמר את הקשרים החברתיים החלשים שלנו. והמאמר הזה היה כל כך משפיע, שהוא כסוציולוג היה בשורט ליסט לפרס נובל בכלכלה, לפני כמה שנים, כי הוא שינה את ההסתכלות על איך אנחנו מגדירים קשרים חברתיים ואת החשיבות שלהם. אז הספרות הזאת קיימת כבר הרבה זמן, אני חושב שכמו שאתה ציינת, כשהתחלנו לדבר על העולם הדיגיטלי, אז זה לא רק שיש לנו את הרעיון של צריכים להסתכל על מבנה רשת ומי מחובר למי ומי מקושר למי, אלא היום יש לנו גם כלים מאוד נגישים לאסוף את המידע הזה, המידע הוא בעצם מבקש, בואו תנתחו אותי, כי המבנה של פייסבוק, המבנה של רשתות חברתיות אחרות, גם וואטסאפ, הוא בעצם מאפשר לנו לראות את הנתונים, אנחנו לא צריכים לאסוף אותם כמו שהיו צריכים לעשות טרום עידן האינטרנט, ואז זה באמת נתן קפיצה מאוד משמעותית לתחום של ניתוח רשתות חברתיות.
זאת אומרת, האתגר הפך להיות מלקבל נתונים שמספיקים בשביל לקבל כיוונים ומידע, לאיך מתמודדים עם הכמויות האלה.
בדיוק. ואולי אני רק יגיד שכשאני מדבר על רשתות חברתיות זה מצחיק, כי תמיד בשיעור הראשון שאני מלמד את הנושא, אז אני אומר, מה אתם חושבים כשאני אומר ניתוח רשתות חברתיות, וכולם אומרים פייסבוק. אם אני אעשה את זה בבית ספר, יגידו אינסטגרם. זה לא משנה. מבחינה רעיונית, הרעיון הוא להעביר את הניתוח במקום להסתכל על בן אדם ולהסתכל על המאפיינים שלו כמו מגדר, כמו הכנסה, כמו השכלה וכולי. בעצם אנחנו משנים את הפריזמה ואומרים בוא נסתכל על הרשת. וזה אתגר, כי אנחנו לא כל כך רגילים לעשות את זה. מה זה בכלל לשאול שאלות על רשת? זה לא מושג טריוויאלי. אנחנו מאוד טובים בלשאול שאלות על אנשים אינדיבידואליים. אנחנו גם די טובים לשאול שאלות ברמה של חברה, תלג, פערים חברתיים, זה דברים שאנחנו יודעים. לשאול שאלה ברמה של רשת, זה משהו שהיום במהלך הרעיון, אני מקווה שאני קצת אפרוט את זה למה זה אומר. אבל אני חושב שכשאנחנו מדברים על מי הכי מרכזי, אז ההנחה שלנו זה שיש רשת שאנחנו יכולים לבדוק בה מי הכי מרכזי. אבל זה אומר שאנחנו צריכים להסתכל על מבנה רשת. וכשאנחנו אומרים, יש קבוצה מסוימת של אנשים, האם זה קהילה, לא קהילה, זה גם איזושהי שאלה.
זה מדבר כבר על עוצמת הקשרים, ועל הפיזור שלהם, ופיזור האנשים. אני מניח שיש המון פרמטר, אבל אתה יודע מה, אולי נתחיל קצת, שיעור ראשון, מה זה ניתוח רשתות חברתיות?
אז ניתוח רשתות חברתיות, אני אתחיל בהגדרה קצת טכנית, ואז אני אנסה לתת דוגמה, בשביל להסביר מה זה אומר. אז ניתוח רשתות חברתיות אומר, כל תופעה, או כל מערך שאנחנו רוצים לבדוק אותו באמצעות גרף. כלומר, אנחנו יכולים לקחת אנשים ולייצג אותם כצמתים, ולייצג את הקשר בין האנשים באמצעות קשת, ואז בעצם לייצג איזשהו גרף, זה מבחינתי ניתוח רשתות
חברתיות. מה זה נראה כמו מפת הכביש, קורי הכביש מאוד מאוד גדולה, שמנסים להבין מי מחובר למי ואיך זה נראה בסך הכל?
בדיוק, בדיוק. אז בעצם אני מייצג עכשיו, אני פה עושה כל מיני הנחות, אבל אפשר לדבר על זה שכשאני מסתכל על אנשים בפייסבוק, אז אני מצייר את הרשת שלהם. כלומר, מי חבר של מי, ואז אני יכול להגיד גם מה עוצמת הקשר ביניהם, ואני יכול לראות האם לבן אדם יש הרבה קשרים או קצת קשרים, האם הקשרים האלה הם קשרים מגוונים, כלומר, לאנשים בכל מיני אזורים גיאוגרפיים בישראל, אנשים מרקע סוציו-אקונומי שונה, וכולי וכולי, ואז אני יכול גם לעשות ניתוח על רמת הרשת כולה, כלומר, המשפחה שלי במקור מקיבוץ. אז האם בקיבוץ יש מישהו שהוא לא מחובר לאנשים אחרים, האם יש קליקה, סגורה קבוצת אנשים שהם בינם לבין עצמם מאוד מחוברים, ואז יש עוד קליקה כזאת, והם ביניהן אין כל כך הרבה אינטראקציות, אז זה סוג הדברים שאני יכול לראות בצורה של גרף, בצורה של רשת, ולנתח את זה, ומזה להסיק תובנות סוציולוגיות, כלומר להבין משהו, או תובנות שיווקיות. וזה בעצם ככה, מאוד בקצרה, הרעיון של ניתוח רשתות. עכשיו, למה אני אמרתי שאני עושה פה הנחות? כי בעצם הרשת היא לא נתון מוגמר. אני כחוקר או כמשווק יכול להגדיר מה חשוב לי לראות ברשת, מה זאת אומרת. נניח, בפייסבוק אני יכול להגיד, מעניין אותי לראות מי החברים של בן אדם, אבל אז אני מגיע למישהו עם 10,000 חברים.
כן, מה זה אומר
עליו? מה זה אומר? ואז אולי יותר מעניין אותי לראות כמה אנשים עושים לייק לתכנים שלו, וזה יהיה הרשת. כלומר, הוא יהיה צומת, יהיה צומת אחרת, בן אדם שעשה לייק, ואז גם יש כיוון לחץ. וזה מאוד משמעותי, אם אנשים עושים לי הרבה לייקים, או שאני עושה הרבה לייקים לאנשים אחרים, מבחינת איך אני יכול להסתכל על הפוטנציאל של הבן אדם הזה להפיץ מידע.
אוקיי, ואני מניח שזה גם תלוי בסוג המידע.
נכון.
כמות הפריזמות שדרכם אפשר להסתכל על אותו בסיס נתונים, בסוף מאוד מאוד, היא רחבה מאוד.
נכון.
וזה רק רשת אחת. אני מניח שאם תמצא את אותו בן אדם, ובנית את רשת הקשרים שלו ברשת חברתית אחת, ותלך לרשת חברתית אחרת, אולי שם זה ייראה, סביר להניח שזה ייראה שונה.
נכון, נכון מאוד.
ואז צריך לנסות להרכיב את זה. אני רק חושב על כמות הפרמוטציות שאפשריות בכזה מצב, ואז עוד לא הגעתי לשאלה של מה אנחנו רוצים בכלל להבין.
נכון.
רק עשינו מיפוי.
איזשהו בסיס ראשוני להבין מה אנחנו אומרים. אז ניתוח יש, תמיד כשאני יושב בארוחות ואשתי לידי, אז ואני מספר על מה אני עושה בעבודה, אז אני מתחיל להסביר, ניתוח יש, אז הוא מתעסק בפייסבוק. אז רציתי להוריד את זה מהשולחן.
להוריד את זה. באמת שאומרים לי את זה גם בבית, הסטארט-אפ שלי הוא בתחום של אינפלואנסר מרקטינג, אז שואלים אותי מה אני עושה, אז הבת שלי אומרת, הוא באינסטגרם כל הזמן.
בדיוק, בדיוק.
אז זה הסוג שלה.
אז בגלל זה מאוד, מאוד טוב לי שאמרת את הרעיון של פריזמה, כי אני ככה לא יודעת אם זה מתאים לדבר בפודקאסט שיווקי על הרעיון של פריזמה, אבל זה בדיוק פריזמה, כלומר זה אומר איך אנחנו מסתכלים, ואז בעצם גם עם סטודנטים וגם עם אנשים בתעשייה שאני מדבר איתם, אז בעצם הרעיון הוא על איך אנחנו מנתחים את הנתונים שיש לנו, כלומר ההנחה היא שיש המון נתונים, והשאלה היא איך אנחנו מנתחים מה יותר מעניין אותנו להסתכל, ואז גם להבין שחשוב להסתכל על המבנה הרשתי, על מי מחובר למי, ומפה לקחת את זה הלאה.
אוקיי, אולי אני קופץ קצת קדימה, כי אנחנו ננסה לעשות את זה מדורג, אבל זה לא משנה, הפריזמה לא משנה כבר, כמו בסקרים, כששואלים שאלה בצורה מסוימת, נגיד על בני גנץ, זה נושא חם, האם תצביע לבני גנץ, או האם תצביע לרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, כבר מתת חלק מהתשובות בסקר, זה לא אותו דבר אם שאתה מתח את הרשת החברתית, איזה פריזמה אתה משתמש בה?
זה מאוד משנה, אבל אני אגיד שני דברים. בתשובה למה שאתה אומר, אני חושב שאחד הדברים שמאוד משכו אותי לניתוח רשתות ואני מאוד מאמין בזה, זה העובדה שאני לא שואל, כלומר היכולת להסתכל על מה אנשים עושים בעיניי מקלה מאוד על היכולת להסתמך על המסקנות, כי זה טוב ויפה שאתה אומר אני הולך להצביע לביבי נתניהו, אבל אז אם אני רואה שנניח כל החברים שלך הם מצביעים מרץ והתכנים שאתה מעלה לפייסבוק זה תכנים שקשורים למרץ והדפים שאתה עושה להם לייק קשורים למרץ, אז אני אומר, אז זה טוב יפה שאמרת את זה בסקר, אני נוטה יותר להאמין למה שאתה עושה, ואם אני אוסיף לזה גם למה אתה מחפש בגוגל ואיזה אתרים אתה נכנס, אז יש לי אפשרות לבנות פרופיל שאני כחוקר נוח לי להסתמך על המיימנות שלו.
הוא סוג של יותר אובייקטיבי מול שאלות ישירות.
נכון, אז אני חושב שזה בעצם השינוי פרדיגמה נקרא לזה בכל העולם תוכן של קבוצות מיקוד, אומר עזבו אותי ממה שאנשים אומרים, זה גם יקר להשיג את זה, וגם יש המון הטיות. אני רוצה לראות מה אנשים עושים ברשת, ומזה להשיג מסקנות.
ואני מניח שגם סטטיסטית, שמעתי, היה פרק מדהים של דפנה ליאל על סקרים בעושים פוליטיקה, שינה לי את קו המחשבה, היום כשאני רואה סקרים, בעיקר לקראת תקופת הבחירות בטלוויזיה, וכותבים שם למטה 1,000 איש, וטעות דגימה וכל זה, אתה פתאום מבין שזה לא משנה. אני מניח שניתוח רשתות, ואנחנו ניכנס עוד שנייה לשימושים, נותן זווית הרבה יותר עמוקה, אני חושב, אם מדברים על סקרי עומק, פה אתה מקבל את זה כאילו, אני לא אגיד מוכן מאליו, אבל כי זה דורש עבודה, אבל הרבה הרבה יותר רחב.
נכון, נכון. אני חושב שהאתגר הוא, וזה שומעים הרבה מאוד שאנחנו מדברים על ביג דאטה, על נתונים גדולים, האתגר הוא, תמיד שמדברים על ביג דאטה, אז אומרים, זה הרבה נתונים, אבל זה לא רק הרבה נתונים, זה גם היכולת לנתח אותם ולהסיק מהם תובנות בזמן אמת, אחרת מה שווה הנתונים. אני רוצה שכשבן אדם נכנס לפייסבוק, הוא יראה את הפרסומת הרלוונטית, אחרת מה זה עוזר לכל מה שאני יודע עליו, כאילו אני פה מוכר איזשהו יכולת לטרגט ולהגיע לאנשים רלוונטיים. אז אני חושב שבהקשר למה שאמרת על כל הנושא הזה של סקרים ושל כל המורכבויות סביב הסיפור הזה, אני חושב שכשאנחנו מדברים על הברקסיט וכשאנחנו מדברים על הבחירות האחרונות בארצות הברית, אנחנו רואים שההתנהגות של אנשים ברשתות נתנה אינדיקציה, יש שיגידו, יותר טובה מאשר סקרים. כמות הלייקים, כמות השיתופי תכנים, חיפושים ברשת וכולי. עכשיו, זה לא חוכמה להגיד את זה בדיעבד, כי אני חושב שהאתגר האמיתי פה הוא לדעת איך אנחנו יכולים לקחת את הנתונים האלה, ובזמן אמת להגיד באמצעותה משהו אמיתי. ושם אנחנו עוד לא נמצאים. כלומר, עוד אין מודל מספיק טוב שיכול להגיד בוא נשים את הסקרים בצד ונסתכל רק על מה שאנשים אומרים ברשת, אבל הרבה מאוד עובדים על זה, אנחנו קצת נדבר גם על אולי קיימברידג' אנליטיקס בהמשך, כן. וניגע בפנים שונות, לפעמים גם פחות נעימות.
לשימוש בניתוח רשתות.
בדיוק, לשימוש בניתוח רשתות, ושימוש שגם אולי הוא לא נוח לנו, לא אולי, הוא לא נוח לנו, אבל זה המצב. וצריכים להבין שכשיש כל כך הרבה כוחות וכל כך הרבה כסף, הנתונים האלה ישתמשו בהם.
ברור.
כן, אז אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד על ניתוח רשתות, אני חושב שבגדול יש חוקר, ופה אני אעזוב את האקדמיה, אני אגיד רק עוד חוקר אחד, ג'ורג' זיימל, שהוא בעצם הציג את הרעיון, שבשביל להבין בן אדם, אנחנו צריכים להסתכל על מי הוא מחובר אליו, מי הקשרים החברתיים שלו. Okay. כלומר, מי אנחנו נובע ממי האנשים שאנחנו מחוברים אליהם, ופה יש קשר חזק, קשר חלש, מי יותר חשוב לי להתקבל בפניו, מי פחות חשוב לי האינטראקציה איתו, והוא אמר שבשביל להבין אנשים, אנחנו צריכים להבין את הרשת, אי אפשר להסתכל רק על הבן אדם. הוא אומר שהמוטיבציות שלנו, הרגשות שלנו, ההתנהגויות שלנו נובעות במידה רבה מהאנשים שאנחנו מחוברים אליהם.
אז פה אני חייב לשאול שאלה. ברור לי לגמרי שמה שהוא אומר הוא נכון ברמה של קשרים חברתיים ישירים. החברים שלי זה אנשים שקל לי להיות איתם וכיף לי להתחבר אליהם ולדבר איתם וזה לאורך שנים או נוכחי, זה לא משנה. אבל הרשתות החברתיות, בוודאי, תקופת הפייסבוק שכל אחד חיפש כמה חברים יהיו לו, שאנשים שעד היום אני לא יודע מי הם, אבל הם חברים שלי בפייסבוק. אני הולך ללינקדאין בכלל, שהיא רשת חברתית עסקית נקרא לה, אני סליחה על הביטוי, אבל אני אישית די זונת לינקדאין, אני כמעט כל מי שמבקש ממני להתחבר, אני מסכים. זה אומר משהו? או שזה מטה לחלוטין את התוצאה?
אז תראה, אני חושב ש... מה שנמצא במחקרים זה שזה עדיין משפיע בכל מיני כיוונים. כלומר, הקשרים שלנו בפייסבוק יש להם השפעות עלינו. ולפני שאני אתייחס למחקר ככה שמתחבר למה שאמרתי בהקשר של זימל, אני אגיד שגם לראות נניח הרבה חברים שמעלים תכנים על חופשות ועל כמה כיף להם בחיים, גם לזה יש פוטנציאל להשפיע אם אתה פסיבי, אם אתה רק נחשף לתכנים האלה. מה שנמצא זה שיש לזה פוטנציאל להשפיע על ה... התפיסה שלך לגבי המציאות וכמה טוב לך באופן יחסי לאנשים אחרים. אז גם ברמה כזאת יכולה לבוא השפעה. אם אני רואה, ורואים את זה מאוד חזק אצל חבר'ה יותר צעירים ותיכוניסטים, כמות הלייקים שאני מקבל. ממש אפשר לקמת כמעט את ההשפעה שיש לזה.
זה רמת העושר אפילו של הצעיר. אני רואה שוב את הבת שלי, פעילה מאוד באינסטגרם. היא טינג'רית, וכל לייק או כל משהו שקרוב לזה הופך את רמת העושר, את רמת הזווית של החיוך גדלה בהתאם.
נכון, זה כבר, כשאני מדבר עם תיכוניסטים בהרצאות שאני עושה, אז הם אומרים, זה כבר לא הלייק. זה אם חברה שלי לא אומרת מהמם ולא אומרת את כל המחמאות, אז כאילו היא לא התייחסה, אז יש פה מאוד זה. אבל אם אני אקח את זה שנייה צעד אחורה, ואני אדבר על אחד המחקרים הראשונים, ואני בכוונה מדבר עליו, לא ראשונים, אבל מחקר מ-2014 שפייסבוק עשו, על הרעיון הזה של איך הרשת משפיעה עלינו, מה שהם הראו שם, אני אתאר קצת מה הם עשו בניסוי, הם לקחו קבוצה מאוד גדולה, 700 אלף אנשים, בלי שהם יודעים שהם משתתפים בניסוי, ועשו להם איזושהי, איך נקרא לזה בדינות, איזושהי אלגוריתמיקה על הפיד שלהם, ככה שחצי מהאנשים ראו רק תכנים חיוביים בפיד שלהם, וחצי מהאנשים ראו רק תכנים שליליים.
אוקיי.
Okay. עכשיו, זה לא שלילי ברמה של אובדן או מחלות חס וחלילה, אלא שלילי ברמה של, היה לי יום מבאס, שימוש באמוג'יקון לזהות, באמצעות ניתוח, מה זה תוכן שלילי. ואז מה שהם ראו זה שהאנשים שראו תוכן שלילי נטו יותר גם בעצמם לכתוב תוכן שלילי, ואנשים שראו תוכן חיובי נטו בעצמם לכתוב תוכן חיובי, שזה מאוד הגיוני. אני חושב שאני אותי המחקר הזה קצת יטריד, בגלל החשיבה שעושים עלינו ניסויים כאלה.
ניסוי בבני אדם בלי שאנחנו יודעים.
בלי שאנחנו יודעים, כי מבחינת מדעי החברה, אתה לא יכול לעשות ניסוי בלי לקבל הסכמה של מי שמשתתף בניסוי. ופה בעצם הניסוי עושה איזושהי מניפולציה רגשית. כלומר, אין דרך אחרת להציג את זה, ואני חושב שזה מתחבר למה שאמרתי לגבי רשתות, שגם אם יש לנו רשת מאוד גדולה, וגם אם יש לנו הרבה מאוד חברים בפייסבוק, לינקדאין, אינסטגרם וכולי, הרעיון הוא שמה שאנחנו רואים שם במובן מסוים, זה איזושהי תפיסה שלנו לגבי המציאות החברתית, לטובה ולרע. ולזה יש המון פוטנציאל להשפיע.
אז דיברנו מה זה. עכשיו בואו נדבר קצת על שימושים, כי לעשות ניתוח של רשתות חברתיות, אני מניח שזה עולם גדול, דיברת על ביג דאטה, ודיברת על... לא, נשתדל לא להיכנס, למרות שאני חושב שהאתגרים שם הם עצומים.
נכון.
גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמה של הבנה מה אני רואה, גם ברמה של איזה שאלות לשאול. אולי ניגע בזה בהמשך, אבל בוא ניקח את זה לעולם הפרקטי. איך משתמשים בזה?
אז טוב, אז אני חושב שיש הרבה מאוד כיוונים להשתמש בזה. אני חושב ש... קודם כל צריכה להיות איזושהי הבנה שהאנשים שמשתפים איתי תוכן משפיעים עליי. כלומר, אי אפשר להסתכל רק על התוכן שאני נחשף אליו, צריך להבין גם מי משתף את התוכן איתי. ואם אני שנייה אדבר על פייסבוק, פייסבוק היום כבר נמצאים במקום שהם אומרים, אנחנו זיהינו שאת צחי, כשחבר X שלו מעלה תוכן פוליטי הוא אוהב את זה, אבל כשאותו חבר מעלה תוכן בנושאי תרבות או בנושאי אופנה, זה לא מעניין את צחי. אז בהתאמה של התכנים, אנחנו מסתכלים על מי הקשר החברתי שכשהוא מעלה תכנים בנושא פוליטי, זה מעניין את צחי.
זאת אומרת, זה סוג הקשר, עוצמת הקשר, והתוכן שעולה?
בדיוק, והתוכן.
אוקיי.
ואז בעצם זה מעלה את רמת המורכבות של מה אנחנו צריכים לקחת בחשבון. ואז אם אנחנו נניח מדברים בעולם השיווק על זיהוי של האנשים שהם מחדשים, שהם מאמצים חידושים טכנולוגיים, ו... הם בעצם צריכים להניע את התהליך של הפצה של חידושים. אם יוצא חידוש כלשהו, בין אם הוא טכנולוגי, התנהגותי, רעיוני, לא משנה, מישהו צריך להיות הראשון שיאמץ את זה.
אותם זיהוי של early adopters.
בדיוק, okay. לזהות את ה-early adopters, ואולי אפילו את ה-innovators, שהם עוד לפני ה-early adopters. כן. ואנחנו רואים איך אנחנו מזהים אותם. אז מבחינה שיווקית, אם אנחנו רוצים לזהות אותם, בעבר היו אולי עושים שאלונים, אולי רואים רטרואקטיבית מי היו אנשים הראשונים שקנו את המוצר, אבל היום אנחנו רואים מצב שאני יכול בעצם באמצעות למידה אונליינית לזהות מי האנשים שהם ה-early adopters בתחום מסוים, נניח, מי הראשונים שכתבו השטג או כתבו ריוויו על מוצר מסוים, זה אני יכול לדעת בדיעבד, ואז לדעת שהם האנשים שכדאי לי לשים לב אליהם, אולי לפנות אליהם בעתיד כשאני יוצא עם מוצר.
Okay.
ומשהו שהוא קצת יותר מורכב, אבל זה בדיוק ה-cutting edge הטכנולוגי, זה להגיד, אני רוצה גם אולי לזהות מי אנשים שיש להם פוטנציאל להיות מאמצים חידוש ראשונים וחדשנים, ואני אחזור לנקודה הזאת שנדבר על Cambridge Analytics, כי זה משיק מאוד למה שהם עשו שם.
זאת אומרת, אם אני אפל, והולכת להוציא לא את הדרים הבא של האייפון, אלא מוצר חדש לחלוטין.
נכון.
כדאי שאני אזה את אותם innovators, ואז את ה-early adopters, שזה לא מספיק, כי אני צריך לראות שהם חובבי אפל, או נכון. לפחות לא שונאי אפל, כי גם זה עולם שמתחלק. אז הנה שימוש מצוין, אני חושב, לאיך משתמשים ברשתות חברתיות, או ניתוח רשתות חברתיות, לאמצעים שיווקיים.
נכון. יותר מזה, אני אגיד שגם אני ארצה לדעת שאנשים האלה הם אנשים שבאמת הם גם מוערכים בתחום כבעלי ידע. כלומר, אם בן אדם כותב על המוצר החדש של אפל, והוא כותב בצורה מאוד מקצועית והוא בין הראשונים, אבל כמעט אף אחד לא מגיב למה שהוא כותב. או אם אנחנו לוקחים את זה לכל השיווק, שיש שיווק שהוא מוכוון מובילי דעה. כן. ואז בעצם נותנים להם, ואז עושים אנליטיקות מאוד מאוד מדויקות, של אם הוא מעלה קישור כמוביל דעה בתחום מסוים, אחרי שזיהיתי אותו כבר כמוביל דעה בתחום מסוים, והוא מעלה קישור, אז בגוגל אנליטיקס די בסיסי, אני יכול לראות כמה אנשים הגיעו, ואנשים שהגיעו, כמה זמן הם נשארו באתר, ואז אני יכול לבנות יותר מודל יותר טוב, שיגיד לי, האם הוא האינובייטור, או האם הוא הבן אדם שאני רוצה שיכתוב על המוצר שלי, ולפעמים זה יכול לעבוד יותר טוב, מאשר אם אני אפנה לאיזה ידוען מאוד גדול, שיפרסם את המוצר, כשהוא ההשפעה שלו בתחום הספציפי שאני מדבר עליו,
דלה יותר.
היא דלה יותר.
אני פה לוקח את זה אולי קצת שוב לעולם שאני מכיר מאוד טוב מהסטארט-אפ שלי, והערה מאוד חשובה, אחד הדברים שאנחנו רואים ומזהים, וזה יחסית למי שחי בעולם הזה לא חדש לו, זה שככל שהמשפיען, אותו מוביל דעה עם יותר עוקבים, וזה כמעט קטגורית, רמת האינגייג'מנט של העוקבים שלו יורדת.
נכון.
זאת אומרת, קים קרדשיין עם קרוב ל-100 מיליון עוקבים באינסטגרם, יש לה 0.1% engagement, זאת אומרת, נכון שהמספרים אבסולוטיים נכון. זה עדיין מספר יפה, אבל רמת החיבור של הקהל שלה למה שהיא מדברת עליו, מעלה בפוסטים, שונה לחלוטין מאשר אחיינית שלי, שיש לה 20,000 עוקבים, אבל הם כולם מאוד נאמנים, ששם אחוזי האינגייג'מנט יכולים להגיע ל-30%
נכון.
בקלות. אז זה באמת בתחום שלי לפחות, אחת ההמלצות להמון חברות שיווק, היא להשתמש מה שנקרא בנאנו, מיקרו, סמול אינפלואנסרס, ולאו דווקא במגה סלבס,
נכון.
שיש להם אולי כמות אדירה, אבל זה לא ממש מועיל.
נכון, ואני אקח את זה עוד צעד, שאני חושב שבהרבה תחומים בארץ, אנחנו עדיין לא נמצאים במקום שזה בתשלום, כי בארצות הברית זה כבר כן. בתשלום, נכון. גם אם אנחנו מדברים לנו אינפלואנסרס.
נכון.
על פה אם אני יכול לתת דוגמה למישהו שעבדתי איתו, והוא בעצם משווק מוצרים לגיימרים.
אוקיי.
ובעיקר הוא פונה למתבגרים.
כן.
ואז הוא עושים תיעצות, וזה נוגע לעוד מימד של רשתות חברת שאת שיכול לעזור, הוא אמר, אני רוצה למצוא מי הוולוגרים, מי האנשים שעושים וידאו בלוגינג בנושא גיימינג, והם מרכזיים. ואז יש כלים שמאפשרים לראות מי הבן אדם המרכזי בתחום הזה, שזה חלק מהכלים שנעזרים להם בניתוח רשתות, והם לא כלים מורכבים. ואז אתה רואה מי המרכזי, ואז הוא יצר איתם קשר, ואמר, אני רוצה, בבקשה ש... תעשו ריוויו. בתוכנית שלכם תעשו ריוויו למוצרים.
אני שולח לכם את האוזניות, שולח לכם את המקלדת, או
בדיוק.
מסך, או מה שזה
נכון.
לא יהיה.
אבל זה הם עשו את הריוויו, והוא ממש ראה כמה קפיצה הייתה בקניות בעקבות הריוויו הזה.
Mm-hmm.
עכשיו, פה הייתה כבר חשיבה גם אחורי הקלעים של בסופו של דבר, ההורים ביצעו את הרכישה, וזה לא משנה, כי הדרישה הגיעה מהילדים.
כן.
אז הוא אומר, אני רוצה לעשות זה בערוץ שפונה לילדים, וזה עוד איזושהי חשיבה קצת יותר מורכבת להבין למי אני פונה ואיפה צריכה להיות המרכזיות, כלומר, המרכזיות צריכה להיות בקרב האנשים שהילדים מסתכלים עליהם.
אז זהו, זה הערה סופר נכונה, אתה יודע, אני שוב מגיע לקחת את זה לעולם קצת שלי, כי היום הרבה חברות שיווק טועות ובוחנות, את האינפלואנסרים, מאיזה מדינה, מאיזה שפות, מה חלוקת הגילאים של העוקבים שלהם, מה חלוקת האמין של הגילאים שלהם, בעוד שהרבה חברות שיווק במובן הזה, כשהם עושות את זה ככה, שכחו את הבסיס,
נכון.
שהוא קהל היעד, מה שמעניין זה, כמו שאמרת, הילדים, הפולוורס, ולאו דווקא איפה האינפלואנסרס.
נכון, אז זה עוד כיוון, ועוד דוגמה שאני אתן לשימוש ניתוח רשתות, בוא נניח שאני מנהל דף פייסבוק, וזה חלק מהפרויקטים שאני עובד עליהם עם סטודנטים, ואני רוצה לעודד פעילות של אנשים בדף שלי, אני רוצה להפיץ מידע, ואנחנו יודעים שהחשיפה האורגנית לתוכן בפייסבוק היא הולכת ויורדת. כלומר, זה שאנשים עוקבים אחרי הדף שלי, ממש לא אומר שהם גם יראו את התוכן הזה. ואז אני אומר, איך אני מודד אינגייג'מנט? ואז למשל, אחד הדברים שאנחנו יודעים לפי האלגוריתם של פייסבוק, שגם הוא מבוסס במידה מסוימת על ניתוח רשתות חברתיות, זה שאם חברים שלי עושים לייק לתוכן מסוים, זה מגדיל את הסיכוי שאני אראה את התוכן הזה. ואז אני אומר, אז אני רוצה מכל מיני סיבות לבקש מאנשים שיזמינו את החברים שלהם לדף, ואז אנחנו נוטים לחשוב על זה, אוקיי, זה איזשהו פתרון פשוט לעשות אאוטסורסינג לשיווק, אני מבקש מאנשים, אבל זה גם אומר שאם יש לי חברים בדף והם עושים לייק, זה גם מגדיל את הסיכוי שאני אראה, כלומר, הלייק שכל בן אדם, אם יש לו חברים בדף, שווה לי יותר. כי זה מגדיל את הסיכוי שמי שעוקב אחרי הדף גם יראה את התוכן שלי. ואם אני אקח את זה לעוד מימד, אני גם רוצה לזהות מי האנשים המרכזיים בדף שלי. מה זה אומר מרכזי בדף, וזה נוגע למה שאמרנו בהתחלה? אני רוצה לדעת מי האנשים בדף שלי שיש להם הכי הרבה חברים אחרים בדף. שזאת שאלה לא טריוויאלית, כלומר פייסבוק...
חברים בדף, ולא חברים בכלל.
נכון. Okay. כי אז אם הם יעשו לייק לתוכן, או אם הם ישתפו תוכן, להם תהיה השפעה גדולה על הסיכוי של כל האנשים האחרים האלה גם לראות את התוכן. ואיך אני עושה את זה? ואז זה שוב נוגע לכלים די בסיסיים, בניתוח רשתות, כלים, אני מלמד בית ספר תקשורת, אז רוב הכלים ש... אולי נגיע קצת לדבר עליהם בסוף, רוב הכלים שאני מלמד הם מוכוונים לאנשים שהם לא בהכרח מגיעים עם רקע טכני. והניתוח הזה הוא ברמה די בסיסית, כלומר לזהות הדברים האלה, ואז כשאני עושה אירוע, כשאני רוצה לקבל איזשהו פידבק, אם אני רוצה להזמין פוסט מהחברי קהילה, אני לא עושה את זה אקראי או אינטואיטיבי, אני עושה את זה...
זה מתוכנן, למי בדיוק. אני פונה... על בסיס הניתוח שעשינו.
נכון, נכון, ובארצות הברית זה כבר ממש הפך להיות משהו שהוא סיסטמטי, אם אתה מדבר על חברות שיווק שם בדיגיטל, אז שם המימד הרשתי הוא מאוד משמעותי, כלומר, זה אפילו נכנס ל-Customer Relation Management, כלומר, אם יש מישהו מאוד מרכזי שכותב עליי ביקורת, אני אתייחס אליו בצורה שונה, מאשר אם זה מישהו שהוא לא כל כך מרכזי שכותב עליי ביקורת ברשת.
איך להתייחס לזה?
בדיוק. Okay. וזה משהו שהוא נעשה, אז זה עוד איזשהו מימד.
Okay.
ואולי המימד האחרון שאני אתייחס אליו מבחינת התרומה, זה כבר לקחת את זה לכיוון שאני צריך קצת לתת רקע לנושא הזה. אז אני אתחיל לדבר במשהו שהוא כביכול נשמע לא רלוונטי. מחקרים בתחום הרפואה.
אוקיי.
ושנייה, אני אעשה את החיבור. אז שני חוקרים מאוד מרכזיים בתחום הזה, קריסטה כסף פאולר, עשו מחקר ומצאו שאם יש לנו חבר שהוא סובל מאוביסיטי, או השמנת יתר, אז זה מגדיל את הסיכוי שגם לנו יהיה את זה. וזה לא נעצר שם, גם אם יש לנו חבר של חבר שיש לו אוביסיטי, זה משפיע על הסיכוי שאנחנו נהיה אוביס. וזה נעצר אחרי שלוש דרגות, כלומר, גם יש לנו חבר של חבר של חבר, הרעיון הוא שלמה זה בעצם קורה, קצת רציונל, זה אומר שהנורמות החברתיות משתנות. כלומר, אם יש לי חבר שהוא כבר מכיר אנשים שהם אוביס, כשאני מתחיל לעלות במשקל, הוא לא יגיד לי, צריך לתפוס את עצמך בידיים. כי הוא כבר מקבל את הנורמה הזאת, קצת יותר. עכשיו, זה גם לא משפיע דרסטית, אבל זה כן הבנה שדברים מחלחלים ברשת.
מעניין.
ואז זה, קחו את זה עוד קצת קדימה, והם אמרו, אוקיי, אם אנחנו מסתכלים מבחינה בריאותית, זאת הבנה שהיה חשוב לחדד על המחקר שלהם. הם אומרים, אני גם מבין שאם בן אדם מרכזי ברשת, אז יש דברים מסוימים שיקרו לו לפני שהם קוראים לאנשים אחרים. והם לקחו את זה לכיוון של בריאות. אם אני מאוד מרכזי ואני מסתובב עם הרבה אנשים, אם יש איזשהו וירוס, יש יותר סיכוי שאני אתפוס את הווירוס הזה.
אוקיי, אז הם לקחו את העולם הפיזי,
בדיוק.
שזה מאוד ברור.
אז הם לקחו בעולם הפיזי והם אמרו, בוא נסתכל אם באמת אנשים מרכזיים שהם נהיים חולים, אנחנו יכולים לדעת שכעבור כמה ימים לאחר מכן, המגפה תתפוס באותו מקום. ובניתוחים בריאותיים זה קצת יותר קל לעשות את זה, אבל מה שהם מצאו זה שבאמת יש איזשהו חלון זמנים. כלומר, אם אנחנו מזהים אנשים מרכזיים ורואים שהם חלו, אפשר לדעת בסבירות, בניתוח סטטיסטי, מה הסבירות שבתוך כמה ימים תהיה שם, יש שם, בדיוק, בסביבה תהיה שם איזושהי מגפה. ואז אפשר להערך לזה. זה כאילו קצת לצפות את העתיד על ידי זה שאני רואה מה אנשים מרכזיים אומרים. ואם אני לוקח את זה לעולם השיווקי, היישום של זה אומר, בוא נראה על מה אנשים מרכזיים מדברים ברשת. מה הנושאים שהם מעלים, מתוך הבנה שאם הם מדברים על זה עכשיו, שוב, אפשר לעשות איזושהי הנחה לגבי כמה זמן אחר כך זה או יתקבל למיינסטרים, או לא יתקבל למיינסטרים.
הבנתי.
ואז יש המון חברות היום שעושות הניתוחים האלה. כלומר, זה כבר לא המבנה הרשתי, זה בואו נסתכל בצורה סיסטמטית.
מידת המרכזיות.
נכון, זה גם okay. מידת המרכזיות, וגם על מה הם מדברים. ואז, אם אני איש שעוסק בשיווק פוליטי, ואני מזהה שאנשים מרכזיים מתחילים להגיד משהו שהוא פוגע במועמד שלי, אז אני צריך לצאת עם מסר שימנע מזה להגיע לקהל הרחב. כלומר, אני מקבל פה איזושהי תמונה. אבל גם אם אני חברה שעוסקת בתחום המזון, וזה באחד הקורסים שלי אני עובד בשיתוף פעילה עם חברה בשם בזילה, חברה ישראלית, שהם פועלים גם בעברית, אבל השוק המרכזי שלהם הוא לא בעברית. והם בעצם עושים ניתוח שיח, הם נותנים לך איזושהי קונסולה, שדרכה אתה יכול לראות מה אנשים מדברים עכשיו ברשת, בכל פלטפורמה שבה מתנהל שיח.
אוקיי.
ואז אתה יכול להריץ כל מיני שאילתות, זה קצת כמו להשתמש בגוגל, אבל התוצאות שאתה מקבל זה דפוסים של שיח. שימוש מאוד פשוט. ואז אתה יכול לראות, ונניח אחד ממקרי הבוחן שהם מראים, זה שאם אנחנו מזהים שהרבה אנשים מדברים עכשיו על אוכל טבעוני, ועל מזון ללא סוכר, ועל ללא גלוטן וכולי, ואני מזהה גם שאנשים מרכזיים מדברים על זה, ואני מזהה גם מה כמות השיח, ואני מזהה מה נאמר, אני יכול לנסות כחברה, כאוסם, כתנובה וכולי.
להתמקד בסוג כזה של אוכל,
בדיוק.
או בסוג כזו של אוכלוסייה שאוהבת אוכל כזה.
נכון, ואז גם אני יכול לעשות ניתוחים יותר משמעותיים, כי זה אומר אנשים מרכזיים, אז אמרנו השאלה אם הם מרכזיים, סתם אני אגיד, בקהילות של אנשים סקרתיים, או שהם מרכזיים בקהילות של אמהות, שעוסקות בתזונה לילדים, אמהות ואבות, בתזונה לילדים, ומזה לקבל איזושהי תובנה כמה המרכזיות שלהם משמעותית עבורי בשביל לזהות טרנד.
אז אני קורא את האתר של פנדה, כי מה עוד יש לי לעשות, ואני רואה את הדבר הזה. ספוג הזיכרון, ויסקו, במזרונים שלנו, פותח על ידי נאסה לשימוש אסטרונאוטים. ואני עושה כזה, מה? לא נכון. כאילו, נאסה? כשהם לא עובדים על שיגור של רובוטים למאדים, דאגו שיהיה מזרן מאוד נוח. אז ביררתי קצת את העסק הזה, והקטע המטורף מתברר שזה אשכרה נכון. אני יודע שזה נשמע כמו משהו שאני אמציא כדי שפרסומות למזרנים יהיו מעניינות יותר, אבל לא, זה אמיתי. בשנות ה-60, נאסה שמה אסטרונאוטים בתוך תיבות מתכת ושיגרה אותם במהירויות אדירות לכל מיני כיוונים. וזה לא היה פשוט בשום מקרה, יש הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות להתגבר עליהן כשמנסים לשלוח אנשים לחלל, ונתקלים גם בכל מיני בעיות לא צפויות. אחת הבעיות שהם נתקלו בהם הייתה הריפוד בכיסאות של האסטרונאוטים. כי כשאתם נמצאים בתוך חללית שנזרקת על מחוץ לאטמוספירה, זה לא מאוד נוח. אתם בתאוצות של כאילו יורים אתכם מתוך אקדח, אתם נמאחים לתוך הכיסא שלכם, ויש מצב שאתם מאבדים את ההכרה בגלל זה. כי לא משנה כמה הכיסא שלכם הוא נוח, במהירות כזאת זה כאילו אתם שוכבים על בטון. אז לצורך זה, נאסה פחות או יותר אמרה, אנחנו צריכים לפתח את הספוג הכי נוח בעולם, כזה שהוא גם מאוד סופג ומאוד רך, אבל גם מאוד יציב, שלא יאבד את הצורה שלו. וככה המציאו את ספוג הזיכרון. ספוג זיכרון זה חומר שיש לו צורה ברורה, אבל ברגע שהוא סופג לחץ או חום, חום הגוף שלכם, הוא מתרכך. וככה אתם כאילו שוקעים לתוכו, הוא קצת עוטף אתכם, הוא מקבל את הצורה שלכם וזה נורא כיף. הקטע של זיכרון בספוג זיכרון זה שאחרי שאתם קמים, כשהטמפרטורה של החומר יורדת בחזרה, הוא לא נשאר עם שקע בצורה של אתם, אלא הוא זוכר את הצורה המקורית שלו וחוזר אליה. עכשיו, הרבה דורות של חומר עברו מאז 1966 ועד היום. ספוג הזיכרון במזרנים של פנדה הוא הרבה יותר משוכלל ממה שהאסטרונאוטים השתמשו בו. יש 10 סנטימטר של ספוג זיכרון מחולק לשתי שכבות, אחת קשה יותר מלמטה שתהיה תומכת ואחת רכה יותר מלמעלה, והתוצאה של כל זה שזה נוח בטירוף. באמת, הבעיה הכי גדולה עם המזרנים האלה זה שאתם פשוט לא רוצים לקום מהם, כי זה נוח מדי. וזה גם מאוד נוח שזה מגיע ישירות אליכם הביתה עם שליח, אחרי שאתם מזמינים אותו באינטרנט, ושאתם יכולים להחזיר אותו תוך 100 יום, בלי עלות אם אתם מתחרטים. בקיצור, אנשים שואלים לפעמים למה להשקיע כל כך הרבה משאבים בטיסות לחלל, כאילו למי אכפת שמישהו הולך לירח, זה לא משפר את החיים שלי? אז זאת התשובה, זה כן משפר את החיים שלכם. כי ההשקעה בטכנולוגיות חדשות לחלל מביאה גם דברים שטובים לנו, כמו למשל מזרנים ממש נוחים. וכולנו זוכרים את מה שניל ארמסטרונג אמר על הירח, זה צעד קטן לאדם, ותזמינו מזרן מפנדה ZZZCOIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. זה מה שהוא אמר, נכון? משהו בסגנון בכל מקרה.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
דיברנו על שימושים שיווקיים, אבל שימושים פוליטיים.
אוקיי.
אני מניח ששם זה אולי המקום הכי ברור, נקרא לזה, של ניתוח רשתות חברתיות?
אז אני חושב שזה חלק מהסיבה שזה כל כך ברור, וזה חייבים להגיד, גם כשאני נותן דוגמה מעולם הבריאות וגם מעולם הפוליטי, חלק מהסיבה שזה כל כך ברור זה כי יש המון כסף שנשפך לכיוון הזה, ויש המון כוחות והמון אנשים מאחורי הקלעים שמשקיעים בזה המון זמן ואנרגיה. ובגלל זה גם מאוד רואים איך זה יכול להשפיע, אבל אני חשוב לי גם להבהיר
שכש... זאת אומרת, אם זה הביצה או התרנגולת, זה
נכון,
מתחיל להיות.
נכון, זו שאלה, אוקיי. זו שאלה, ואני חושב שתמיד שאני מסיים הרצאה, ואני מדבר עם אנשים על כל מיני היבטים של רשתות, אז תמיד יש את מישהו שניגש אליי ומדבר על ההשלכות הפוליטיות של זה, מכל מיני כיוונים. Mm-hmm. ואני חושב שפה זה גם משהו שחשוב לי לחדד, שהרבה פעמים אנשים מדברים על התנהגות ברשתות, ומדברים על זה ש... אני רק נכנס לרשת, אני לא כותב כלום, אני לא מגיב על כלום, אני באקדמיה קוראים לזה lurker, אני עורבני, אני רק מסתכל. ואז השאלה הבאה אומרת, אבל אתה עושה לייק לתכנים, אתה פותח תכנים, מזה אפשר ללמוד עליך הרבה מאוד. ויותר מזה, אתה גם חבר של אנשים. ואם אני יודע מי החברים שלך, אני יכול לדעת גם משהו עליך. והרבה מהאלגוריתם שמזהה נטיות פוליטיות, מבוסס גם על מי החברים שלך. כי אנחנו יודעים שיש נטייה לאיזושהי הומוגניות. Okay. ברשתות קוראים לזה הומופיליה. כלומר, נטייה להתחבר לאנשים שדומים לך. Mm-hmm. ואז גם אם אתה לא עשית כלום, אפילו אם לא עשית לייקים, ואני יודע מי החברים שלך, ואני יודע שמעל אחוז מסוים של חברים שלך
הם... שכולם מצביעי מרץ, כן? אז סביר להניח שגם אתה כזה.
בדיוק. אז זה איזשהו זיהוי פוליטי שהיה חשוב לי להגיד, כי אחד המחקרים הראשונים שלי היה לעשות איזשהו אינדקס פוליטי של אנשים בטוויטר, זה היה שעשיתי את הדוקטורט, והראיתי שאני יכול לעשות אינדקס פוליטי לא רע של אנשים, כלומר להגיד מה הדעות הפוליטיות שלהם, בלי שהם אמרו לי. ואני חושב שזה חשוב להבין את זה, כי כשאנשים מדברים על פרטיות ופרסום וזה, אני חושב שזה מידע שהוא קצת פחות נוח. אגב, אני אגיד באותה נשימה, כי בהרבה מקומות זה הולך יד ביד, גם נטיות מיניות אני יכול לדעת בצורה די טובה, אם אני מסתכל על הדברים האלה. אז זה ככה היה הערת אגב בהקשר הפוליטי. אבל אין ספק שתרגות בעולם הפוליטי הוא הרבה יותר נוח בפלטפורמה הדיגיטלית מכל פלטפורמה אחרת, כי אני יכול לדעת בדיוק מי הבן אדם, בדיוק מה מעניין אותו, ואני יכול גם להשתמש בחברים שלו. מה זאת אומרת בחברים שלו? ופה אני אדבר על מחקר שפייסבוק עשו ב-2014-2015, לפני הבחירות הקודמות בארצות הברית. ומה שהם עשו, משהו דומה למה שיש לנו בארץ לפני הבחירות, אנחנו רואים כזה, ביום של הבחירות אנחנו רואים איזשהו פופ-אפ כזה שאומר, היום עם הבחירות חשוב שתלכו להצביע, איקס אנשים הצביעו. וזה חשוב, חשוב שאנשים יוכלו להצביע. מה שפייסבוק עשו בניסוי קטן על רק 61 מיליון אנשים, שוב, זה דברים שפייסבוק יכולים לעשות, זה ממש, אז בואו נעשה וריאציה, זה נעשה שחצי מהאנשים יראו את המודעה הזאת שמזמינה אותם ללכת להצביע, וחצי מהאנשים יראו את אותה מודעה, אבל למטה גם מתווסף אל החברים שלכם שכבר הלכו להצביע.
אוקיי.
ואז הם ראו שבלי להיכנס יותר מדי לסטטיסטיקה, שהיה הבדל מובהק, משמעותי, בין שתי הקבוצות. כלומר, המסר משפיע, אבל זה לא פחות חשוב גם להצמיד למסר מי החברים שכבר עשו את זה.
זה סוג של חיזוק של עדות חברתית. אנחנו דיברנו פה בפרקים קודמים של הפודקאסט על אלמנטים של עדות חברתית, כמו שאתה נכנס לבוקינג.com, אז אתה מקבל פתאום ארבעה אנשים כרגע צופים במלון
נכון.
הזה. אז ברור לי, אם ארבעה, אז או, הנה, כרגע הייתה הזמנה מאבו דאבי.
כן.
אז אתה אומר, רגע, אם מישהו הזמין, בוא גם אני אזמין.
נכון, נכון.
או אם היה עוד יותר מזה, אם היה אורן, חבר שלך הזמין, ברור שאני אזמין, מה נכון, זאת אומרת?
נכון, אז אני חושב שזה, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי יש איזה מיזם שכמה סטודנטים בבין תחומי עכשיו עובדים עליו, וזה בשלב כבר די מתקדם, שהם אומרים, אנחנו רוצים לעשות איזשהו תוסף, שכשאתה מסתכל על איזושהי כתבה חדשותית, אז אני אראה לך מי מהחברים שלך קראו את הכתבה הזאת או הגיבו עליה, ואני לא אבחר את זה בצורה אקראית, אני אבחר את זה בצורה שאני אבחר את החברים שלדעתי, העובדה שהם קראו את זה, יש לה פוטנציאל הכי גבוה להשפיע עליך.
זה מאוד מעניין.
ואז עשינו כמה פיילוטים וכמה ניסויים, וראינו שברמה של אמינות של תוכן, אם אני עושה מניפולציה, אותו תוכן, ואני עושה משחקים עם המשתתפים שלי במעבדה, אני בשונה מפייסבוק צריך אישור, ואני מעדכן אותם, אבל אני עושה את הניסוי במעבדה, הבן אדם שמשתף את התוכן, וזה לא מפתיע, משפיע על איך אתה תופס את התוכן. אז זאת איזושהי הבנה שיווקית מאוד משמעותית, כלומר, כשאני בוחר מי ישתף את התוכן, אני צריך להבין שהתיווך שלו, זה לא סתם מגפון, זה מגפון שנתפס בצורה שונה על ידי אנשים שונים, ואני צריך לקחת זה בחשבון. ובהמשך אולי גם מדבר על זה, שאנחנו גם צריכים להבין שחשיפה חוזרת היא משמעותית. מבחינת אסטרטגיות שיווקיות, הרבה פעמים אני אומר, חשוב לי מאוד שבן אדם יראה שכמה חברים שלו רכשו את המוצר. עכשיו אני שם שנייה את האתרים שאני לא מכיר את האנשים שרכשו את זה. אם אני מדבר בפייסבוק ואני חושב על אסטרטגיה שיווקית, אז המחשבה שלי צריכה להיות, אולי אני אתמקד בקבוצה יותר קטנה מלכתחילה, אני אדאג ששם אני אשקיע את המשאבים, כי אז אני יודע שהחשיפה, שבן אדם יראה שכמה מהחברים שלו עשו משהו, תביא את התוצאות הכי טובות. וזה איזשהו סוג של חשיבה, שלוקחת בחשבון את ההשפעה החברתית, אבל לא ברמה של חברים משפיעים, אלא גם הרעיון של צריכים כמה חברים שיגידו את אותו מסר, בשביל שבסופו של דבר הוא יחלחל. אז עוד השפעה, אבל אם אני חוזר שנייה לפוליטיקה, אז מה שאמרנו על הניסוי של פייסבוק, אני חושב שקודם כל, גם על הניסוי הרגשי שהזכרתי קודם, וגם על הניסוי הזה, אז היום זה הרבה מורכבויות, ואני חושב שחלק מהמורכבות, וזה אולי הלב של הבעייתיות שפייסבוק נמצאת בה עכשיו, זה הרעיון שאנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים בפייסבוק. ותיאורטית, אם פייסבוק היו רוצים עכשיו ללכת ולדאוג שרק דמוקרטים יראו את הוורסיה של המודעה עם החברים שלהם בשביל להשפיע עליהם, אנחנו לא יודעים.
הם יכלו לעשות את זה.
בתיאורטית, הם יכלו לעשות את זה, ואני חושב שחלק מהביקורת היא על, על הבעייתיות הזאת, עם השקיפות. עכשיו אפשר להגיד לפייסבוק, אולי אין אינטרס לעשות דברים כאלה, אבל לדעתי זה פחות רלוונטי, כלומר השאלה הבאמת עמוקה היא, מה אנחנו עושים כחברה? מה אנחנו עושים עם ההבנה שיש פה כוח אדיר, להטות אפילו תוצאות פוליטיות, בלי שאנחנו בכלל יודעים שזה קורה, כי שוב, ה-61 מיליון אנשים שהשתתפו בניסוי, לא ידעו על זה.
ברור. וזה נכון, אני מניח, אנחנו לוקחים את פייסבוק כדוגמה, אבל זה באותה מידה יכול להיות גוגל,
נכון.
או כל חברה שמקבלת ערימות של נתונים, וכנראה גם יודעת מה לעשות איתם.
נכון, אני רק אנקדוטה אגיד שבעונה הלפני האחרונה של בית הקלפים, אז כן. היה שם אחד שרץ לבחירות, ואני מקווה שאני לא עושה ספוילר לאף אחד, אבל המועמד שרץ כנגד, נגדו, היה לו עבודה צמודה עם מנוע חיפוש. והטענה הייתה שחלק מהסיבה שהוסיפו את זה שם, כי הילרי קלינטון חלק מאוד נכבד מהתרומות שלה מגיעות מגוגל. ואז זה פותח שאלה של, אם אני יודע על אנשים כל מיני דברים לגבי מה הם מחפשים, מה הם מקליקים, כמה זה יכול לתת כוח למועמד פוליטי שיודע את זה. וזה התחבר למה שנדבר אחר כך בהקשר של קיימברידג' אנליטיקה.
אז הנה הרמת להנחתה. אתה יודע מה, אולי עוד שנייה לפני קיימברידג' אנליטיקה, כי הוא נושא סופר מרתק ומקווה שיהיה לנו מספיק זמן לדבר עליו. אני מניח שיש הבדלים בין בלוגים לאתרי תוכן, גם בין הרשתות החברתיות יש הבדלים גדולים בין טוויטר לפייסבוק לאינסטגרם. תן לי ככה בכמה משפטים, איפה להשתמש למה, או מה המאפיינים הרלוונטיים. ברור לי שיש הבדלי דורות.
נכון.
אוקיי, זה אינסטגרם זה צעירים, פייסבוק זה סקנים, כמו שהבת שלי אומרת. יש, אני מניח שיש עוד הרבה מאוד הבדלים.
נכון, נכון. אז אני חושב שאולי ההבדל הראשון שאני אדבר עליו, זה הבדל שאולי נשמע לא אינטואיטיבי, ואני חושב שגם אינטראקציה קיימת גם בפורומים. אנחנו קצת לא חושבים על זה. אינטראקציה קיימת גם
טוקבקים?
טוקבקים, נכון. ואני חושב שמה שצריכים לחשוב עליו, זה גם באיזה מקום יש יותר סבירות שנראה שיח אותנטי. אני אקח את זה לכיוון של, אני מניח שחלק מהמזנים הם לא באים מרקע טכני, אז ברמה של אם אני רוצה לראות שיח במקומות, איזה שיח בעיניי יתפס כיותר אותנטי. ואז עולה השאלה, אם נניח אנשים אומרים משהו בתגובות לעיתון, לכתבה שהם רואים באתר של ויינט, או כשהם כותבים את זה בפייסבוק כבן אדם מזוהה, מה יהיה יותר אותנטי? ואני חושב שזאת שאלה מאוד רחבה של לכולם יחסית קל להתחבר אליה, ואני אתן פה איזושהי אנקדוטה, כשמסתכלים על גוגל טרנדס, אני שנייה אכניס את גוגל טרנדס, okay. שמראה דפוסי חיפוש.
כן.
אז רואים שנניח כשאנשים כותבים ברשתות על הבן בת זוג שלהם, אז הם כותבים מדהים, נפלא, רומנטי וכולי. אבל כשרואים את התוצאות חיפוש בגוגל, וזה נעשה בארצות הברית, אז רואים שאחד הדברים הראשונים שבאים עם My husband is cheating. כלומר, is my husband cheating. וזה נוגע לרעיון של מוטיבציות. כלומר, בגוגל אני אכתוב את זה אותנטי, כי אני רוצה לקבל מידע שבאמת עוזר לי. בפייסבוק אני גם יודע שאנשים רואים את זה. למה אני אומר את כל זה? כי בעצם, כשאנחנו מסתכלים מה אנשים אומרים על נושאים מסוימים, אז אנחנו גם צריכים לחשוב על הקבוצות הרלוונטיות, איפה אנשים מדברים, איפה מדברים האנשים שרלוונטיים לי, וזה משהו שהוא קצת חוצה פלטפורמות.
זאת אומרת, אנונימיות מול אלמנט גלוי.
בדיוק, אז אני אומר עוד לפני אנונימיות מול אלמנט גלוי, אני קודם כל צריך להגיד איזה פלטפורמות, ואני חושב שזה פה כלים שאומרים איפה אנשים מדברים על מה שאתה רוצה שהם ידברו, איפה זה מאוד עוזר לי. כי לפעמים אני לא חושב על זה מלכתחילה, אני יכול להגיד לך שכשעשיתי פעם פרויקט לגבי מורים בארץ, אז בכלל לא חשבתי על פורומים, אבל אז ראיתי שיש הרבה דיונים בפורומים, סביב זה. אז אני קשה לך להגיד באופן גורף, הורים מול ילדים, או אפילו בין ילדים בגילאים שונים, זה מאוד תלוי נושא, ואני חושב שהכלים שזמינים היום אפילו חינמית אונליין, מראים לנו איפה אנשים מדברים, אז אני לא הייתי אומר אמירה גורפת, הייתי אומר שחשוב להסתכל פשוט איפה אנשים מדברים. השלב הבא זה גם להגיד, אם השיח הזה הוא מזוהה או לא מזוהה, זה משהו שהוא מאוד חשוב לי. אני הייתי אומר אפילו אולי קצת יותר מהפלטפורמה, חשוב לי לדעת האם אנשים מזדהים או לא מזדהים.
אני מניח שזה גם תלוי מאוד בלוקליות, זאת אומרת, טוויטר בארץ, לדוגמה, יחסית ליתר העולם, לא ממש תפס.
יותר מזה, אני אגיד לך שבטוויטר, כשאני עושה ניתוחים ברשתות ואיפה אנשים מדברים, אם אני רואה שמסה של השיח נעשית בטוויטר, ההנחה שלי זה שזה שיח ברנג'אי. כלומר, זה עוד לא תפס. זה עוד לא תפס. בארץ שיח שתופס, נמצא בטוקבקים, נמצא בפייסבוק, נמצא באינסטגרם. אם זה רק בטוויטר, אז מבחינתי זה אינדיקציה שזה לא תפס.
אם ללוקליות, אז יש גם את המדינות, נגיד, המזרח הרחוק, שבהם יש להם את הרשתות שלהם.
כן.
אם זה וויצ'אט בסין והסביבה, אם זה ליין באזורים מסוימים, אז גם שם יש אלמנט של איפה מדברים.
אין ספק. כלומר, אני חושב שבכל מקום, כשאני מציע לאנשים וכשאני מייעץ על איך לגשת לנושא, אז אני אומר, קודם כל בוא נראה איפה מדברים עליך, ואז בוא ננסה להבין גם האם האנשים שמדברים שם הם אנשים שרלוונטיים לך. ואני חושב שזה משהו שהוא הוא יכול אפילו, אנחנו דיברנו קודם על להבין את הקהל, להבין את התחרות וכולי, אני חושב שזה אפילו יכול לעזור לך להבין את המוצר שלך יותר טוב. כי אם אנשים מדברים עליי ואני תופס את המוצר שלי כפונה לקהל X, אבל אני רואה שגם קהל אחר מדבר עליי.
כן.
זה יכול לעזור לי להבין גם לאיזה קהלים אני יכול לפנות, לא ברמה הפרסומית, גם ברמה של חשיבה על המוצר שלי. אז אני חושב שניתוח שיח, אין לי דרך להדגיש כמה לדעתי ניתוח שיח זה כלי שהוא יחסית זמין, יחסית לא יקר לעשות אותו, ואנחנו לא מוגבלים, כי הרבה מהדברים שאמרנו קודם, ואולי נגיד גם אחר כך, אנחנו צריכים לשלם לפייסבוק בשביל לעשות אותם. וניתוח שיח זה משהו שיש כלים שמאפשרים לעשות אותו, גם בלי לשלם לפייסבוק. ויש לזה המון יתרונות, גם בזיהוי מתחרים, גם בזיהוי מה אנשים אומרים עליי, גם בזיהוי מי האנשים שאומרים עליי, גם בזיהוי טרנדים, ובגלל זה, זה כלי שבעיניי בישראל, אבל לא רק בישראל, גם בעולם, הוא לא מספיק מנוצל מבחינה שיווקית.
בוא נתחיל לדבר על קיימברידג' אנליטיקה, כי לדעתי סוג של מקרה מבחן מאוד מאוד מעניין, גם בצורה וגם בשימוש שהיה בו. אז בראשי פרקים, הבחירות בארצות הברית, קיימברידג' אנליטיקה מקבלת אפשרות מפייסבוק, אני שם בצד של שנייה חוקית, לא חוקית, אבל לגלות המון המון נתונים על האנשים שקיימים שם, וכמו שאמרנו, על הדעות שלהם, על התגובות שלהם, אפילו נושאים שלא קשורים לחלוטין לבחירות.
נכון.
ומתוך זה קיימברידג' אנליטיקה, אם אני מבין נכון, בנתה המון, אני לא יודע אפילו להגיד אם זה מאות או אלפים, פרופילים?
כן, 50 מיליון. אבל אני שנייה אקח צד, כי יש פה, כמו שאומרים, השטן נמצא בפרטים הקטנים, אז אני חושב ש זה נעשה טרום הבחירות בארצות הברית, כמה וכמה שנים לפני כן בדיוק, כלומר הייתה פה עבודה מאוד ארוכה, חלק מהביקורת על פייסבוק זה שהם ידעו על זה הרבה זמן מראש, ולא מספיק התמודדו עם הסוגיה הזאת של הדליפה. ויש על זה ציטוטים מאוד קשים לגבי הדיונים הפנימיים בפייסבוק, לגבי איך מתמודדים לזה, אבל מה שכן חשוב לי להדגיש בנושא הזה, שבעצם מה שקרה זה שמשהו כמו 270 אלף אנשים הורידו אפליקציה של קיימברידג' אנליטיקה. מה שקיימברידג' אנליטיקה עשו, זה שהם גם אספו מידע על האנשים האלה, וגם אספו מידע על החברים של האנשים האלה. עכשיו, אז הם בנו באמת פרופילים של 50 מיליון אנשים, וזה מכניס אותנו אולי לתחום שהוא עכשיו הכי, ככה, מבעבע בתחום של ניתוח רשתות חברתיות. מה שהם עשו, זה לבנות פרופילים פסיכולוגיים של אנשים, לפי ההתנהגות הרשתית שלהם. ומה זה אומר? אז יש בפסיכולוגיה מושג שנקרא ביג פייב, לא איזשהו גישה של איך אני בונה את הפרופיל האישיותי של בן אדם, כמה הוא מוחצן מופנם, כמה הוא נוטה להתנהג בצורה שמרצה אחרים, כמה הוא בן אדם נוירוטי, וכו' וכו'. ומה שהם עשו, ובגלל זה זה הולך די הרבה לפני הבחירות, זה הם הסתמכו על מודלים תיאורטיים, שמראים שאפשר לנתח את ההתנהגות הרשתית של אנשים, מה הם כותבים, באיזה מילים הם משתמשים, מי החברים שלהם, כמה הם פעילים ברשת וכולי, למה הם עושים לייק, ולבנות מודל פסיכולוגי שנותן אבחון שהוא מדויק. כלומר, ברמה דיוק.
ברמה אישית, 50 מיליון, זה קובי יש לו פרופיל.
נכון.
זה לא קבוצה של 100 איש כמו קובי.
נכון.
שזה מדהים.
זה מדהים, ואני חושב שזה גם מפחיד. כי אני חושב שמה שאולי קצת התפספס סביב הדיון על קיימברידג' אנליטיקה, זה אומרים, אוקיי, אבל מה חדש פה? כבר עשו את זה ועשו את זה, ומתרגטים ומפרסמים כל הזמן. אני חושב שמתרגטים ומפרסמים כל הזמן. זה משהו שאנחנו מכירים, זה לא חדש לנו. אבל תרגוט בדרך כלל, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא, אני מגיע לפייסבוק, אני רוצה להריץ איזשהו קמפיין, אני רוצה לפנות לחתך גיל מסוים, לאנשים מאזורים מסוימים,
עם תחומי עניין מסוים.
תחומי עניין. התרגוט פה לוקח את זה למקום הרבה יותר מפחיד.
אישי.
תרגוט פסיכולוגי.
היה להם כתוב, קובי גור בדאטאבייס.
נכון. ואז אני יכול לדעת, נניח, על קובי גור שהוא בן אדם שהוא אולי יותר מסורתי, אולי יותר נוח לו להתנהג בצורה שהיא מתיישרת עם נורמות של אנשים אחרים, ואז להתאים את התכנים לזה. ולעומת זאת נניח אנשים אחרים שהם יותר מוחצנים, יותר צריכים להיות יוצאי דופן, מה מפעיל אותם? ואחת הדוגמאות, וזה מצחיק להסתכל על זה רטרואקטיבית, כי באתר של הארץ העלו ראיון עם המנכ״ל של קיימברידג' אנליטיקה מלפני שהפרשה פרסה, והוא דיבר על הנושא הזה של אבחון פסיכולוגי והיתרונות שלו, ואז הוא אמר, נניח אני רוצה לעשות קמפיין לגבי שימוש בנשק, וחוקיות נשק זה נושא מאוד מאוד מרכזי בארצות הברית. כן. אז הוא אומר, ואני רוצה לפנות לאנשים, אם אני יודע שבן אדם מסוים הוא בן אדם נוירוטי, הוא יותר נוטה לחשש, אני יראה לו תכנים שמדברים על פריצה לבית, והחשיבות של נשק להגנה עצמית. לעומת זאת, אם אני מזהה בן אדם שהוא מאוד קהילתי, קונפורמיסטי, ומאוד חשוב לו המסורתיות, אז אני אראה לו את סרטונים או תכנים שמראים על אבא הולך עם הבן שלו לצייד בחיק הטבע, ומספרים על הסבא והסבא לפני זה, ועל המסורת האמריקאית.
המשפחתיות.
בדיוק. וזה תרגות שאנחנו לא מודעים אליו. כלומר, אנחנו כצרכנים מקבלים תוכן שהוא מותאם לנו מבחינה פסיכולוגית, והוא ברמה הכי עמוקה מיועד להגיע אלינו, והם גם דיברו על זה שקיימברידג' אנליטיקות עשו A-B טסטינג, כלומר, הם אמרו, בוא נראה איזה סוג תוכן עובד יותר טוב באיזה קהלים, ולפי זה אנחנו יכולים לטרגט אותם. ואני חושב שזאת הבעיה. ואני חושב שאפילו לא דיברנו על הבעיה, כי אפשר לבקר מאוד את פייסבוק סביב הנושא הזה, אבל הרעיון הוא פה שנאסף מידע על אנשים שאפילו לא הורידו את האפליקציה. פייסבוק הודיעו או ביקשו מקיימברידג' אנליטיקה שימחקו את המידע על מי שהוריד את האפליקציה, אבל כל שאר האנשים, בדיוק, כל שאר האנשים, עדיין יש את המידע עליהם, ועכשיו אנחנו יודעים כמה המידע הזה הוא בעל פוטנציאל אדיר להשפיע. כי אם אני אחזיר את זה שנייה ונחבר את זה לקונטקסט הישראלי, לפני הבחירות האחרונות בארץ,
כן.
הייתה כתבה מרתקת של עמית סגל שדיבר על השינויים שהיו בימים האחרונות לפני הבחירות. ואחד הדברים שנאמרו שם על ידי מנהלי הקמפיין של הליכוד, זה שהיה להם בסיס נתונים של, אני לא זוכר כמה, מאות אלפי טלפונים, שהם יודעים שזה מצביעים פוטנציאלים של הליכוד, והם שלחו להם אס-אמסים, וחלק קיבלו אס-אמסים עם קריאה להצביע ממירי רגב, וחלק מביבי נתניהו, וחלק מבני בגין.
בגלל ההתאמה האישית בין המועמד לבוחר?
אז זהו, אז אני חושב שפה, מה שלא נאמר יותר מעניין ממה שנאמר. כלומר, השאלה היא, הרי ברור ש מישהו יהיה מוכן לשלם המון כסף אם ייתנו לו טלפונים סלולריים עם חיבור לידע הפוליטי של אנשים. עכשיו, אני לא חושב שאנחנו נמצאים במקום הזה, רחוק מזה בארץ, אבל
רק כי הפוליטיקאים שלנו עוד לא הגיעו לשם.
נכון.
זה פשוט לא מספיק מתקדמים, נקרא לזה.
נכון. אני חושב שפוליטיקאים יעשו את משהו במסגרת החוק ומה שאפשר בשביל לנצח בבחירות, זה לגיטימי. אבל אני חושב שזה תחום אפור. כלומר, גם קיימברידג' אנליטיקה עלתה את זה, וגם הקטע של איך משיגים אס-אמסים של אנשים. כלומר, אני לא נרשמתי, אני לא ביקשתי שישלחו לי אס-אמסים. ובבחירות האחרונות ברשויות המקומיות, אני לא יודע, כמה אתה קיבלת.
בלי סוף.
זה גם פייק ניוז, נושא שלא ניכנס עליו עכשיו, אבל הרעיון הוא של התרגות הזה ולדעת, לא סתם לשלוח ספאם לאנשים, אלא לדעת מה מעניין אותם ולפי זה לשלוח להם את התוכן. אני חושב שברור לכולנו שיש פה המון כסף. כלומר, פוליטיקאים יהיו מוכנים לשלם על זה המון כסף, וזה בעצם הנישה שאליה נכנסו קיימברידג' אנליטיקה. שהם אמרו, אנחנו נעשה לכם את זה אפילו יותר טוב. אנחנו נטרגט אותם, נגיד דעות פוליטיות, אבל לא נעצור שמה. גם נגיד לכם,
אנחנו הולכים לשנות את הדעה של האנשים, להשפיע עליהם ברמה
בדיוק.
מדויקת. אני חושב שקראתי מאמר עם מנהל הקמפיין, או אחד ממנהלי הרשתות החברתיות של הקמפיין של טראמפ, שאמר, תקשיבו, הייתה לנו עיירה מסוימת באחת מהמדינות המתנדנדות, ששם תמיד זה הסווינג סטייטס האלה, ואומר, ידענו ברמת העיירה הזו איך להשפיע על אנשים בודדים, כדי שכל העיירה הזו, ברגע שהיא תבחר בנו, היא תשנה בכלל את המאזן כוחות בכל הסטייט הזה.
נכון.
שזה מדהים, זה בלתי נתפס ממש.
זה מפחיד כמה בעצם יש שם מניפולציות שאנחנו לא מודעים אליהם. כי אני אקח את זה אפילו עוד צעד קדימה, מנהל הקמפיין של דונלד טראמפ, הוא אמר שהיו אנשים שהם ידעו לפני הבחירות, שהם אנשים שלא יצביעו לדונלד טראמפ, לא משנה מה. כלומר, זה אנשים שהם נשים, שחורים, אנחנו יודעים מנתונים שאלה אנשים שלא יצביעו.
כן.
אז אמרו, אז האסטרטגיה שלנו איתם הייתה לטרגט אותם, ולהראות להם תכנים שיגרמו להם לא לרצות להצביע להילרי קלינטון, לא שיצביעו לטראמפ, אלא פשוט שלא יכולו להצביע. בדיוק.
גדול.
ואז זה מתחבר למאיפה הגיע כל הסיפור על השחיתויות כן. שהופץ להם, מאיפה הגיע כל הסיפור על זה שהמנהל קמפיין של הכביכול יש לו רשת פדופיליה וכולי. זה בדיוק מתלבש על הנישה הזאת. עכשיו שוב, אני חושב שפה רב הנסתר על הגלוי, אבל אני חושב שכל הדיון הזה פה רק מעלה את ההבנה שיש הרבה אנשים שהיו מאוד רוצים, זה אנשים שיש להם המון כוח והמון כסף, ואז זה רק עניין של זמן, שהחיבורים האלה והשימוש הזה יעשה גם בארץ.
זה מעלה לי בראש את המחשבה שאוקיי, אז קיימברידג' אנליטיקה נתפסה.
נכון.
מי יודע עוד כמה כאלה יש שעושים את זה חכם יותר?
כן, אז אני חושב ש זה לא שאלה. כלומר, ברור שיש אנשים שעושים את זה בחברות, כי יש המון כסף בתחום הזה. אז זה לא שאלה. השאלה היא, איך אנחנו רוצים להתמודד עם זה כחברה. אבל זה אולי שאלה לפודקאסט אחר, אבל אני חושב שאנחנו כמשתמשים כן צריכים לדעת להיות הרבה יותר סקפטיים. כלומר, חלק מהרצאות שאני עושה לתיכוניסטים ולאנשים אחרי צבא, סטודנטים, זה הרעיון של לא להסתכל בצורה נאיבית על התוכן, ולהבין שיש המון המון מניפולציות, חלקן מכוונות, חלקן לפעמים לא מכוונות, שמשפיעות על מה שאנחנו רואים. ואני חושב שזה משהו שכל אחד חייב לעשות. כלומר, להסתכל בצורה יותר ביקורתית על התוכן.
אז עכשיו השאלה שקצת מחזירה אותי לעולם השיווק, השימוש בניתוח רשתות חברתיות הוא נכון לבי-טו-סי, כי שם יש את המאס מרקט, או גם בחברות בי-טו-בי זה יעבוד?
אז אני חושב שפה אני אחזור לשנייה לשאלה של מה אנחנו רוצים להוציא מהניתוח רשתות, כי אני פוטנציאלית יכול לראות גם שימושים לבי-טו-בי, אם כי אני פחות מכיר את זה נעשה. אז אפשר לחשוב על לנסות לראות אולי איזה מותגים הולכים.
סאפ עכשיו רוצה לשכנע, לתפוס נתח שוק יותר גדול, ולהתקין את המערכת שלה, שהיא הכי טובה בעולם ל-ERP, לדעתה, בארגוני ענק. זה אומר שהיא צריכה להשפיע על ה-CIOs בארגונים, היא צריכה להשפיע כנראה על סמנכ"לי כספים, נכון. שמשתמשים במערכת. זה קבוצה הרבה הרבה יותר קטנה, מאשר, לא יודע מה, אפל עכשיו רוצה למכור עוד את הדגם החדש של האייפון שלה.
נכון. אז אני חושב ששם מה שאנחנו רואים, וזה נוגע לזווית טיפה שונה שפחות דיברנו עליה בניתוח רשתות, זה ניתוח שהוא יותר מוכוון למציאת אנשים שהם מקשרים בין קבוצות. ואז נניח יש כבר חברות שמתעסקות בזיהוי אנשי הקשר הרלוונטיים שאתה יכול לפנות אליהם בארגון מסוים, okay. על מנת שאתה תוכל לקדם את מה שאתה רוצה לקדם.
שמשפיעים על ה-CIO.
בדיוק.
אוקיי.
Okay. וגם מבחינה יותר עמוקה, זה אומר שאני, כשאני רוצה לבנות בצורה אסטרטגית, כמישהו שעובד בחברה את הרשת החברתית שלי, וזה האמריקאים המצוינים בזה, כלומר, ללכת לאירועים של נטוורקינג, ובצורה okay. אסטרטגית לבנות את זה, אז אני בונה את זה גם בלינקדאין, כמו שאתה אמרת, בצורה אסטרטגית, כלומר, אני מתחבר לאנשים שהם מגיעים ממעגלים, או מחברות שנכון להיום אין לי קשר איתם. אז כאילו בצורה אסטרטגית, כשבן אדם מחברה הולך לכנס מסוים, אז מבחינתו, מבחינה צינית, קצת פחות אפקטיבי ליצור קשר עם מישהו במחלקת שיווק בחברה שכבר יש לו שם קשר. עדיף לו לבנות קשר עם מישהו במחלקת שיווק אחרת, אולי אפילו מישהו שאף אחד מהחברים שלו לא נמצא איתם בקשר, ואז אני בונה את הקשרים בצורה יותר אסטרטגית בין חברות. באמת מדברים על זה שאני מביא את הפנקס כתובות שלי, אז פה במובן מסוים, הלינקדאין מאפשר לי לשמר את הקשרים או לבנות את הקשרים בצורה יותר אסטרטגית, ולינקדאין משחקים על הרעיון הזה, כלומר הם ממש מראים לך את הנתיב, איך אתה יכול להגיע לבן אדם מסוים, ואתה יכול לראות נניח שהנתיב הוא ארוך מדי, ובצורה אסטרטגית לקצר את הנתיב הזה, שזה תובנה רשתית שנעשית בהרבה ניתוחים. כלומר, מה זה אומר נתיב? נתיב זה אומר כמה אנשים אני צריך לעבור
עד שאני מגיע. מי מכיר את מיר שמכיר את מישהו שמכיר את מי שאני רוצה.
בדיוק. ואז אני יכול להגיד, אוקיי, אז אני רוצה לקצר את הנתיב, אני רוצה להכיר אנשים שיחברו אותי לחברה הזאת. ואני נניח שבאתי לארץ, רציתי להיפגש עם מישהו בחברת הייטק מאוד גדולה, עם המנכ״ל, לא הכרתי אותו בצורה ישירה, אז חיפשתי מי מחבר אותי אליו. וזה משהו שאני חושב שאינטואיטיבית הרבה אנשים עושים כבר היום, אבל בחשיבה אסטרטגית על איך אני מבנה את הרשת, זה משהו שהוא קצת פחות נעשה. ויש כלים שמאפשרים להבנות את הרשת, כי אם תחשוב על זה, אז גם לינקדאין וגם פייסבוק הם לא מוכוונים להרחיב את הרשת שלנו. פייסבוק במיוחד מוכוון מאוד לעשות אותו המוגנית, להמשיך לחבר אותנו לחברים של החברים שלנו.
כן, כלומר, שם היא נולדה,
בדיוק.
החברים שלנו.
ואז אם אני אומר בלינקדאין, אני חושב לי פוטנציאל להגדיל את הרשת, אבל אני חושב שנכון להיום מבחינת פרקטיקות שימוש בלינקדאין, או ברשתות חברתיות אחרות שהן מוכוונות מקצועיות, זה אנשים לא מספיק חושבים לעומק על איך אני אסטרטגית בונה את הרשת שלי, אלא אני, כשאני מקבל הזמן, בדרך כלל אני מוסיף. וכשאני מעלה תכנים, וכשאני מנסה לפנות לאנשים או לכתוב בקבוצות, אני לא תמיד חושב על זה בצורה אסטרטגית, וזה סוויץ' שיכול להשפיע גם ברמה של ביזנס טו ביזנס.
אנחנו ככה ממש לקראת הסוף, וזה פרק מכובד. בוא נדבר אולי מהר על שני דברים מעניינים. כלים, כמו okay. שאמרנו, יש פה המון המון דאטה, גם לאסוף אותו, גם אני תמיד קורא לפצל אותו, לשים אותו בתיקיות המתאימות, וגם לדעת לשאול את השעות ולקבל את התשובות. אני מניח שיש קצת כלים שעוזרים
נכון,
לעשות את זה.
נכון, אז זרקתי את השם של בזילה, שזאת חברה אחת, כי היא ישראלית ויש לה גם ממשק בעברית, אז זה נוח, שעושה את הניתוח שיח. עכשיו, אני רק רוצה שנייה לחדד את החשיבות של ניתוח שיח, ולדבר על האפשרות של התובנות, אז קצת נגעתי בזה קודם, אבל מה שאני ארחיב זה ש אני יכול לראות איפה אנשים מדברים על דברים מסוימים, וברמה הכי בסיסית, זה לדעת באיזה פלטפורמות, ואז אולי לעלות לשם הפרסומות, ברמה של מה הם אומרים עליי, ומה הם אומרים על המתחרים שלי, שזה כמעט מובן מאליו החשיבות של זה, אבל גם ברמה שטיפה יותר מורכבת, של נניח עננת מילים. מה זה אומר עננת מילית? כשהם אומרים מילה מסוימת, מה הם עוד אומרים בשכיחות הכי גדולה? וכל הדברים האלה הם נעשים ב... אני חושב שזה כמו חיפוש מתקדם בגוגל, זה לא הרבה יותר מורכב מזה. הבעיה היא לא טכנית, הבעיה היא אחר כך באמת, נקרא לזה אנליטית, להסתכל על הנתונים האלה ולהגיד מה אני יכול לעשות איתם. אבל מבחינת הזמינות של הנתונים, זה אומנם בתשלום, אבל זה לא תשלום יוצא דופן, ויש שורה של חברות שמציעות את הנושא הזה של דיסקורס אנליסיס, זה המילה שבדרך כלל אנחנו נשמע, שמאפשרות לנו לחפש ולנתח תכנים. אז זה משהו שבאמת, אמרתי, זה מאוד חשוב לי להגיד, כי כמו שאמרתי, אני חושב שזה משהו שלא מנוצל מספיק בארץ. הדבר השני, וזה כלי שאני ככה אזרוק למי שרוצה ככה להתנסות קצת בניתוח רשתות, זה כלי שנקרא Node Excel, שזה כלי שהוא בעצם הרחבה לאקסל, והוא נותן לך אפשרות לעשות ניתוח רשת ברמה מאוד בסיסית. אז אני אגיד, מי שנוח לו לעבוד עם אקסל, לא יסתבך בעבודה עם Node Excel, ואז זה מאפשר לנו לעשות דברים כמו, נניח, יש לי דף בפייסבוק ואני רוצה לדעת מי הכי מרכזי בין האנשים שעוקבים אחרי הדף שלי, אז בוא נשתמש בכלי הזה ונראה מי הכי מרכזי. או נניח אני מנהל קהילה אונליין, אז אני יכול להוריד את הפרטים בין האנשים, ואני חושב שמנהלי קהילות זה תחום בעיקר שאני מדבר איתו הרבה, בגלל שמה זה אומר קהילה? מה אני רוצה לקדם שם? ואז יש עולמות תוכן שלמים שאומרים איך אני יכול באמצעות ניתוח רשתות להגדיר מה זה קהילה. ברמה הכי בסיסית זה נניח, אני רוצה לדבר על זה שיש גבול מסוים של אינטראקציה מאל אנשים. כלומר, אני רוצה שלפחות 20% מהאנשים יהיה להם אינטראקציה אחד עם השני בשביל להגדיר את זה כקהילה. אולי בקהילה יותר אינטימית שזה יהיה לפחות 50% אינטראקציה בין האנשים. איך אני מודד את זה? ואז קליק כמו Node Excel מאפשר לך ללכת, להוריד את הנתונים. ואפילו לא לראות ברמה כמותית, לראות מה הצפיפות, כמה אינטראקציה יש שם. ואז לאורך זמן לראות מה קורה, ואז אני גם יכול לשנות דברים, כלומר, אני רואה שאין הרבה אינטראקציה, אני מעודד אנשים, אני נותן איזשהו כוכבים בשביל לעודד אנשים גם לתרום תוכן, וכל זה נעשה במקביל שיש לי את הנתונים לגבות האם האסטרטגיה שלי עבדה או לא עבדה. וזאת הנקודה שאני רק אסיים איתה בהקשר של ניתוח שיח אונליין, הרבה פעמים כשאנחנו עושים דברים אונליין, לוקח זמן עד שאנחנו יודעים כמה זה השפיע. אם לוקח זמן עד שאנחנו רואים קונברג'נס.
התגובה היא לא מיידית ברמה של העליתי פוסט, ואני בתום מתחיל לראות לייקים עליו ושרים, ואחרי יום אני כבר יודע אם זה השפיע או לא השפיע.
נכון, עכשיו השאלה היא מה זה השפיע בעיניי. כלומר, השאלה היא האם לייקים וקומנטים זה משמעותי, או שאני רוצה יותר מזה, ולמה אני אומר את זה? כי אם החברים שלי עושים לייק למה שכתבתי בקונטקסט המקצועי, אולי אין איזה משמעות.
כן.
אולי אני צריך לקבל לייקים וקומנטים מאנשים במליאה המקצועית שלי, ורק אותם להעריך. אז אני שנייה אגיד לגבי ההשפעה, שכשאני אומר, עושה איזשהו קמפיין PR, אני משווק מה שאני רוצה, אותי מהשיח על ההשתנה, זה אולי האינדיקציה הכי חזקה, לראות שעד עכשיו השיח היה, הדגיש דברים מסוימים לגביי, ומעכשיו השיח מדגיש דברים אחרים.
זאת אומרת, לקחת דף מסרים, אני לוקח את זה שוב לפוליטיקה, אבל לקחת דף מסרים, ולראות איך אם המסרים מחלחלים.
בדיוק, ואז אם אני מדבר על היתרונות המשמעותיים, אז זה מה שניתוח שיח וכלים כמו Node Excel מאפשרים בזמן אמת לדעת מה קורה. כלומר, זה לא לחכות לקונברג'נס ולא לראות לייקים שהם לא תמיד משמעותיים, זה לראות שינוי בזמן אמת. אם אני כחברה פתאום רואה שעכשיו המסר שאני הדגשתי בתגובה לזה שהייתה ביקורת על טיסת השבת נניח,
כן.
אני הדגשתי מסר אחר, ואז השיח הפסיק להתמקד בטיסת השבת, שזה אגב לא מה שקרה, אבל יש לי אפשרות בזמן אמת לראות את זה. וזה גם משהו שלא מספיק משתמשים בו בארץ. כלומר, ודאי אם יש לי משבר תקשורתי, אבל בכל קמפיין פרסומי אני יכול למדוד האם השיח השתנה במקומות שרלוונטי לי שהוא השתנה. וזה משהו שלא נעשה. אז אלה שני הכלים ככה שבראיון כזה אמרתי, חשוב להציג, כי הם לא נורא מורכבים, ולדעתי הפוטנציאל
שימוש בהם. אפשר להתחיל איתם, ואפשר להוציא מהם המון דברים ולעשות איתם. אז אולי הדבר האחרון, אוקיי, סקרנת אותי, באמת, ואני חושב שזה אחד הפרקים שאני יכולתי גם להפוך אותו לסדרה. משהו שאני רוצה לקרוא אחר כך, או שנותן לי ככה על קצה המזלג עוד יותר כניסה, מחקרים מעניינים שכדאי שאני אעסוק בהם?
כן, אז אני חושב שיש ספר שהוא לא רק על ההיבט הרשתי, גם על ההיבט הרשתי והטכנולוגיה, אבל על החשיבות הזאת של מבנה רשתות, שזה ספר של קריסטקיס ופאולר, שנקרא Connected, וזה ספר, הוא מתורגם אגב גם לעברית, אני לא זוכר אם זה תורגם כמחוברים, הוא ספר שהוא מדבר על התובנות האלה שדיברנו, על הרעיונות שדיברנו, בצורה של דוגמאות מכל מיני עולמות תוכן, מאהבה, בריאות, כסף וכו', והרעיון של מבנה רשתי.
לא מודה לי בראש שאני יכול להשפיע, אני נורא רוצה לצאת עם מישהי, ואני יכול פתאום להשפיע משפיע על מה היא חושבת עליי בצורה הזו.
נכון.
הנה שימוש.
נכון, אתה יודע, זה, אני חושב שכשקוראים ניתוח רשתות, מה שמבינים שברמה התת-הכרתית, אנחנו היינו מודעים לזה. כלומר, אנחנו כל הזמן עושים את זה, אנחנו מדברים עם החברות של, בשביל שיגידו.
זה פשוט הפך להיות אמיתי, או מוחשי, או צף לפני השטח?
זה פשוט משהו שעכשיו יש נתונים שמאפשרים לנו למדוד את זה בצורה יותר מדויקת. אבל עכשיו האתגר הוא על איך מתמודדים עם הנתונים האלה, אבל זה בעצם מציף על פני השטח שאלות שקודם ידענו אותם ברמה האינטואיטיבית, ועכשיו אפשר לבדוק אותם אמפירית.
אז connected.
connected,
לקרוא. כן. אני חושב שזה גם נותן סוג של שאלה מאוד חשובה, והזכרת אותה כמה פעמים לאורך הפרק, לנו כחברה עכשיו, לנו כתרבות שמנסה להתנהל, אם אוספים עלינו כל כך הרבה מידע, ויודעים שאפשר לעשות בזה מניפולציות, ושכל אחד יגדיר מניפולציה איך שבא לו. איך אנחנו מתמודדים בכלל עם העולם הזה, ברמה הרגולטורית וברמה הפרסונלית, כמו שאתה מרצה אמרת לתיכוניסטים, אמרתי, אתה אומר להם, קחו את הכל with a grain of salt.
נכון, נכון. ואני חושב, אני רק אגיד על זה שאפשר להסתכל על מה שקורה עכשיו כמשהו שהוא קטסטרופלי. כלומר, באמת, עולה לפני השטח,
מערב הפרוע.
דברים שמאוד קשים, אבל אני חושב שזה עולה לפני השטח. כלומר, בעולם האקדמי מדברים על זה כבר, אני חושב שאני בקורסים שלי, ואני לא הייתי חדשן בתחום, דיברתי על החששות ממה שאפשר לעשות מבחינה פוליטית. עם הנתונים האלה כבר לפחות 5-6 שנים. היתרון הוא שעכשיו היתרון, אם רוצים להסתכל על הרבע כוס המלאה, זה שלפחות מדברים על זה עכשיו, ואנשים מתחילים להפנים את הבעייתיות, כי אני חושב שעד היום היה לי מאוד קשה בהרצאות להגיד, יש פה סכנה אמיתית, יש פה באמת בעיה, כאן שאומרים שאספו עליי מידע, שלחו לי פרסומות, אחלה, כלום מקבל פרסומות, אני מקבל פה שירות חינמי, אבל פה אתה אומר, זה מעבר לזה שאתה לא, אם אתה לא משלם, אז אתה לא הלקוח, אתה המוצר, שזו אמירה שאנחנו מכירים כבר שנים. הרעיון פה הוא שבעצם עושים עליך מניפולציות שאתה אפילו לא מודע להם. ובעצם אין על זה שום פיקוח, ואני חושב שזה משהו שכבר מתחיל להציק לאנשים היום.
אני חושב שבמדינות הדמוקרטיות זה אולי באמת קצת יותר ברור, ומדברים על זה, אבל כך מדינות טוטליטריות יותר, או מדינות שבהן, בוא נגיד, האתיקה היא פחות מהותית, שם אני חושב עוד כברת דרך ארוכה עד שנגיע למקום
נכון,
הזה.
נכון, נכון, ועוד לא דיברנו על פייק ניוז, אז בכלל, כן, אבל זה
עולם אחר,
לפרקים אחרים.
אחרים. טוב, אני חושב שזה הזמן לסיים. למדתי המון ממה זה ואיך עושים את זה והשימושים, וככה תוך כדי רשמתי לי גם מעבר לכלים, גם איזה שימושים אני הולך לעשות אצלי בבית, בסטארט-אפ שלי. אני רוצה להגיד לך המון 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 תודה.
שמחה רבה.
אחד הפרקים היותר מרתקים, ועשינו כבר קרוב ל-60, אבל זו ההזדמנות גם להגיד המון המון תודות. קודם כל לדור קומץ, שהוא הציג בינינו, נכון? הוא סטודנט שלך.
הוא הרשת החברתית
בדיוק,
שחברה
שלנו.
בינינו.
מעבר לזה הוא גם מפיק ועורך התוכנית, אז גם בעניין הזה תודות. העורך הראשי שלנו הוא רן לוי, המנהל העסקי דני תימור. אביב שם טוב הוא מנהל המחירות, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות שלנו, ובצוות ההפקה תודות לדניאל זיסמן ואיתמר סויסה. אני שוב יודע לך, באמת מקרב לב על פרק מרתק, אני מקווה שגם המאזינים שלנו ילמדו המון מהעניין הזה.
אז תודה רבה ואני נהניתי מאוד להיות פה.
גם אני מאוד. תודה לכם המאזינים ואנחנו נתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.